כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros shashuoi Ovoz ovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי חי בשבט תשע"ו, מסכת גיטין, דף מ"ו. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן. ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. טרם שאני אכנס אל בית המדרש, אני רוצה לשלוח מכאן ברכת מזל טוב חמה לבבית ואוהבת, ביום הזה חי בשבט תשע"ו, לעזר שכנגדי, המנצחת על מלאכת הקודש, ששלי ושלכם, שלה. ביום הזה חי בשבט הגיעה הנשמה הגדולה הזו לעולם, וזכיתי, השתבח שמו לעד. הגמטריה של שמה ויום חגה, יום חגינו, מביאים את התוצאה קדושה ומלכות. רצה מסובב הסיבות ואנחנו לומדים בדיוק ביום הזה, חי בשבט, את הדף הראשון של המחצית השנייה של המסכת, התחלה חדשה, חדשים לבקרים רבה אמונתך. המון המון בריאות, רוב נחת ואושר ועושר. המשך הניצוח והסיוע במפעל המופלא הזה של תלמוד תורה שהוא כנגד כולם. לאורך ימים טובים ושנים ארוכות ובריאות, מלאות בשורות טובות, רפואות ישועות ונחמות וכל מלדי מיטב, מאת הבורא יתברך שמו יוצר הכל. בשמחה ובטוב לבב ובמזל טוב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון לפניך אדינו אלוהי ולא אבותי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשה בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא הוא פרק השינון והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואנחנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול, את סיימנו ללמוד את דף ממה. שאלה ראשונה הייתה מדוע כונסים את הלוקח שישחרר את העבד ולא את המוכר שיחזיר את המעות? התשובה, משום שמסתבר שיש לקנוס היכן שהאיסור נמצא. שאלה שנייה, במה מדובר בפסוק לא תסגיר עבד על אדוניו אשר ינצל אליך? התשובה, לתנא קמא בעכו"ם שברח בכדי להינצל מעבודה זרה שלו, לרבי יהושע במוכר עבדו לחוץ לארץ, לרבי אחי בר יהושע בעבד שברח מחוץ לארץ, ולרבי בלוקח עבד על מנת לשחררו. שאלה שלישית, מדוע אין פודים את השבויים ביותר מכדי דמיהם? התשובה, הוא משום דוחק הציבור או כדי שלא יתאמצו הגויים לשבות עוד. שאלה רביעית, מדוע אין מבריחים את השבויים? התשובה, לתנא קמא מפני תיקון העולם, לרבן שמעון מגמליאל מפני תיקון השבויים, ולדבריו, אין לחשוש לזאת כשיש רק שבוי אחד. שאלה חמישית, מדוע שמע רבי איליש ליונה ולא לעורב? התשובה, משום שהעורבים שקרנים, ואילו כנסת ישראל נמשלה ליונה, וסימנו שיעשה לו נס. שאלה שישית ואחרונה, דף ממהי, ספר תורה שנמצא ביד אקום, מה דינו ומדוע? התשובה, יש אומרים שיגנז, כיוון שאקום פסול בעצם לכתיבתו, יש כאן רק ספק אחד, ויש אומרים שיקראו בו כיוון שסוברים שאם כתבו אקום לשמה, כשר. ואם כן, יש כאן רק ספק ספיקה. זהו מוריי ורבותיי, פרק הברכות והחזרה והשינון על אשר למדנו אתמול. וחיית מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, חי בשבט תשע"ו. יום חשוב ומיוחד שבו באה מתנה חשובה ויקרה כל כך לעולם. עיקר העניין שלשמו התכנסנו הוא התלמוד תורה שכנגד כולם. לימוד דפינו היומי הלא הוא דף מ"ו ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף מ"ה עמוד ב', 11 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים המוציא את אשתו משום שם רע, לא יחזיר משום נדר, לא יחזיר. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נסיס, נשמח ונצליח. המשנה שלפנינו והמשנה שאחריה מבארות דיני המגרש את אשתו מחמת סיבות שספק אם נכונות הן, שאסור להחזירה אף קודם שניסית לאחר, אף על הצד שהסיבה אינה נכונה, ואף זה מפני תיקון העולם. אומרת המשנה, המוציא המגרש את אשתו משום שם רע, מחמת שיצא עליה שם רע שזינתה, לא יחזיר אותה להיות לו לאישה, אף אם יתברר שהשם רע אינו נכון. וכן המגרש את אשתו משום שנדרה נדר, ואמר שאינו רוצה אישה נדרנית, לא יחזיר אותה להיות לו לאישה, אף אם ימצא חכם פתח לנדרה. ולכמן בדף מבב עמוד א', יש מחלוקת בגמרה עם הטעם כדי שלא לקלקל את בניה שאם תנסה לאחר, ואחר כך יתברר שהשם רע שיצא עליה אינו נכון, או שימצא חכם פתח להתיר את נדרה, יש לחשוש שיאמר בעלה שעל דעת כן לא גרשה ונמצא שהגט היה בטעות, ובניה מהשני יהיו ממזרים. אבל כיוון שתקנו חכמים שלא יחזיר עולמית, שוב לא יוכל לטעון שגרשה בטעות. יש אומרים שהטעם הוא כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים. כותב הרמב"ן שרק אם נמצא שהשם רע אינו נכון יש חשש קלקול, אבל אם לא נמצא שאינו נכון, מן הדין אין חשש קלקול, שהרי אינו יכול לטעון שבטעות גרשה. אבל מכל מקום אסור לו להחזירה, משום שהחזיק את הכל כנכון. ושב יענף שיחתיך די איסורה, שאם הכל נכון הרי זינתה תחתה ונאסרה עליו. פי דבריו מבאר חתם סופר, מדוע נחלקה המשנה לשני דינים ולא כללה מוציא את אשתו משום שם רע, או משום נדר לא יחזיר. זאת מחמת שהמוציא משום שם רע, אף אם לא יתברר שאינו נכון אסור להחזירה, על אף שאין בזה חשש קלקול. מכל מקום הרי עשאה עליו חתיכה די איסורה. אבל המוציא את אשתו משום נדר, אם לא תמצא פתח לנדרה יכול להחזירה, כיוון שאין חשש קלקול בזה. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי יהודה אומר, אין החשש שמא יקלקל אותה ואת ילדיה מבעלה השני, אלא שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בנדרים ובעריות. ולכן, כל נדר שידעו בו רבים שנדרה אותו ברבים ואין לו הפרה, פריצותי, ולכן לא יחזיר. אבל ושלא ידעו בו רבים שלא נדרה אותו ברבים ויש לו הפרה, אם ירצה יחזיר אותה לאישה. רבי מאיר אומר שהטעם הוא כדי שלא יקלקל אותה ואת ילדיה מהשני. ולכן, כל נדר שצריך חקירת חכם כדי להתירו ואין הבעל יכול להפר אותו, לא יחזיר. משום שיכול לומר שאילו היה יודע שימצא החכם פתח להתיר את נדרה, לא היה מגרשה. והיינו באופן שכפל דברה ואמר שמגרשה מחמת נדר או שם רע, ואם לא זה, לא היה מגרשה, אבל לא יתנה בפירוש את הגירושין באמיתות השם רע או קיום הנדר. אבל אם לא כפל דבריו, אינו יכול אפילו להוציא לעז על גירושי השרה במאיר סובר, שכל תנאי צריך להיות כפול כמו תנאי בני גד ובני ראובן, כמבואר לכמן בדף ממבב עמוד ב', והוא סובר שאין שומעים מכלל הן אתה שומע עליו. ואם יתנה את זה בתנאי כפול גמור, לא יועיל מה שחכמים אסרו לו להחזירה, כיוון שהתנאי מבטל את הגט, ומהתורה היא אשתו. אומר רבי מאיר, אבל נדר שאינו צריך חקירת חכם, אלא הבעל יכול להפר אותו, יחזיר אם ירצה, משום שלא יכול לומר שהיא לא היה יודע שיתירנו חכם לא היה מגרשה, שהרי בידו היה להפר אותו את הנדר ולא אפר. ורק עילה הוא מצא לגרשה מחמת נדרה. וגם אין לחשוש שאיתן שלא ידע שיכול להפר נדרים, משום שמבואר ברשי בדף מבב עמוד א' בדיבור המתחיל טעמה, שבשעת גירושין אומרים לו שהמוציא משום נדר לא יחזיר, וממילא ישאלו אותו איזה נדר הוא, ואם יכול להפר, יאמרו לו שיש בידו להפר. אם הוא לא הפר הבעל, על כוחך שעילה מצא לגרשה. ממשיכה המשנה ואומרת, אמר רבי אליעזר, לא אסרו זה אלא מפני זה. לא אסרו המוציא המגרש את אשתו משום נדר שצריך חקירת חכם להתירו, אלא מפני המוציא המגרש משום נדר שאינו צריך חקירת חכם כדי להתירו, אלא הבעל יכול להפר אותו. שזה שאינו צריך חקירת חכם, יכול הבעל לומר שאילו היה יודע שיכול הוא להפר אותו, לא היה מגרשה. אבל נדר שאינו יכול להפר, ודאי שהיה מגרשה, כיוון שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין לבקש היתר לנדריה, ולא היה ממתין עד שיתירו לבית דין את נדרה. למרות שמבואר במסכת נדרים דף ח עמוד ב' שהבעל יכול לעשות שליח של אשתו לבית דין להישאל לנדריה, כל שכן שאינו רוצה להתבזות בעצמו לפני בית דין בשביל אשתו. ומכל מקום, כיוון שסברה זו שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין אינה מוחלטת, וייתכן שאדם יסכים שתתבזה אשתו בבית דין ויבוא לכלכלה, לכן גזר בזה משום נדר שאינו צריך חקירת חכם. אבל רבי מאיר שאוסר בנדר שצריך חקירת חכם, לא גזר מחמת זה גם בנדר שאין צריך חקירת חכם. כיוון שהסברה שהדבר התלוי בו להתיר, היה צריך לברר אם יכול להתירו לפני שמגרש. וכשלא עשה כן, ודאי שגמר בדעתו לגרשה בכל עניין ושוב לא יכול לכלכלה. וזו סברה מוחלטת ואין צריך לגזור בה. אמר רבי יוסי ברבי יהודה, המעשה היה בצידן באחד שאמר לאשתו, קונם, כל הפירות שבעולם יהיו אסורים עליי בהנאה כקורבן, אם איני מגרשך באופן שלא יהיה בינינו נישואין לעולם, וגרשה, ואחר כך נשאל לחכם על נדרו והתיר לו את הנדר, והתירו לו חכמים שיחזירנה אחר כך מפני תיקון העולם. ובגמרא לקמן בדף עם וו עמוד ב' תבאר הגמרא על מה נאמר כאן מפני תיקון העולם, וכן יתבאר על מה רבי יוסי בר רבי יהודה מביא פה בסיפה של המשנה את המעשה הזה. זוהי המשנה שלנו בדף מ"ה עמוד ב', וכעת שלוש שורות לפני סוף הדף אנחנו מתחילים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהמוציא את אשתו משום נדר או משום שם רע, אסור להחזירה. מבארת הגמרא באיזה אופן זה נאסר ומה טעם האיסור. אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, מה ששנינו שהמוציא משום שם רע או משום נדר אסור להחזירה, והוא זה רק באופן שאמר לבישת הגירושין, משום שם רע שיצא עלייך, אני מוציאך. ואין הכוונה שמגרשה על תנאי שהשם רע אמת, כי באופן זה אסורה היא להינשא, עד שיתברר אם יש אמת בדבר, אלא כיוון שגילה בדעתו, שמחמת זה מגרשה, יחשש קלקול, אם יתברר שאינו אמת. ממשיכה הגמרא ואומרת, בדף מ"ו עמוד א', או שאמר לה משום נדר שנדרת אני מוציאך. אבל אם לא אמר לה כך, רשאי להחזירה קודם שניסית לאחר. אבל אם היא ניסית, אסור להחזירה משום מחזיר גרושתו משניסית שאסרה זאת התורה. ככתוב בספר דברים פרק כ"ד פסוק ד', לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי אשר הוא תמה. מבארת הגמרא כסבר, סובר רב נחמן טעם המאי, מה הטעם שאמרו חכמים שהמגרש את אשתו משום שם רע או משום נדר לא יחזיר משום קלקולה? כי חוששים שמה אחר שתנסה לאחר יתברר שהשם רע לא היה נכון, או שלנדר היה לו היתר על ידי חכם, ויקלקל אותה ויאמר הבעל הראשון. אילו היה יודע שהשם רע שיצא עליה אינו נכון ושיש היתר לנדרה, אפילו היו נותנים לו 100 מנה, לא היה מגרשה. וכך אף אמר בשעת גירושין שמגרשה משום שם רע או משום נדר, ובדעתו היה להחזירה אם יתברר שהשם רע שקר הוא. ולכן גירושיו בטעות הם, והגט בטל, ונמצא שבניה מהשינים המזרים הם. ורק היא אמר לה אחי, אם אמר לה שמשום שם רע או משום נדר מגרשה, מצי מקלקלה, יכולו לקלקל אותה, ולכן אסרו לו חכמים להחזירה. ואמרו שצריך לומר לו את הדברים הללו קודם גירושין, ושוב אינו נאמן לומר שעל דעת שיתברר שהשם רע היה שקר או שיתיר חכם את הנדר לא גרשה, שכיוון שלא ימתין לבדוק אם השם רע אמיתי ואם לנדר אין התרה, גילה את דעתו שאינה חביבה עליו. אבל והיא לא, אם לא אמר לכך, לא מצי מקלקלה, אינו יכול לקלקל אותה, שהרי לא אמר בשעה שמגרשה שמחמת כן מגרשה, ולכן אין חשש אם יחזירה קודם שניסית לאחר. ומה שלא תקנו חכמים שתהיה מגורשת גם אם יתברר שהשם רע הוא שקר והנדר יותר, וממילא לא יוכל לקלקלה ויוכל להחזירה אם ירצה, אז לתוספות שעתה משום חשש שהבעל יוציא לעז, גם באופן זה יש לחשו שיוציא לעז, וגם לרשי שעתה משום חשש קלקול גמור, אי אפשר לתקן כך, כיוון שיתנה בפירוש שעל דעת כך מגרשה, אז אי אפשר על ידי תקנת חכמים לעקור את תנאו. ורק כיוון שתקנו שלא יחזיר, ודאי שגמר בדעתו לגרש, אף על הצד שאין אמת בדברים, ואין התנאי מבטל את הגט. כך אומר המערם שיף. מביאה הגמרא לשון אחרת בדברי רב נחמן. ניקא דאמרי יש אומרים, אמר רב יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, המוציא את אשתו משום שם רע או משום נדר, תקנו חכמים שצריך שיאמר לה, הביא יודעת שמשום שם רע אני מוציאך ומשום נדר אני מוציאך. מבארת הגמרא כסבר, סובר רב נחמן טעם המאי, מה הטעם שאמרו חכמים שהמוציא את אשתו משום שם רע או משום נדר לא יחזיר, כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים. ואף שזה רק שם רע שיצא עליה, שהרי התברר שהוא אינו נכון, אבל אילו לא הייתה מתנהגת בפריצות, לא היה יוצא עליה השם הרע הזה של הזנות. ולכן כנסו אותן שלא יוכלל הבעל להחזירן. איל כך, צריך למימר לי אחי. לכן צריך לומר לה כך, כדי שכל הנשים ייקחו מוסר מכך, שלא להיות פרוצות בעריות ובנדרים. אבל בין אם אמר, בין אם לא אמר, אסרו חכמים להחזירה. ושתי הלשונות הללו בגמרא נחלקו בדעת הנקמה. הלשון הראשון סובר שאין לומר שטעם התקנה הוא משום שלא יהיו בנות ישראל פרוצות, שהרי לא שייך הטעם הזה, במוציא משום שם רע, שהרי אין בידה מה לעשות כדי שלא יוציאו עליה שם רע, ועל כוחך, שהטעם הוא כדי שלא יקלקלה. ומסתבר שגם התקנה במוציא משום נדר, זה מאותו הטעם. והלשון השני סובר שבמוציא משום שם רע אין לחוש לקלקול, שכיוון שמוציאה משום שם רע שיצא עליה, אף אם יתברר שאינו נכון, אינו רוצה בה. ועל כוחך שהטעמו, כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות, ומסתבר שגם במוציא משום נדר מטעם זה אסרו להחזירה, שכיוון שמוציאה משום נדר, אף על הצד שיתירו את הנדר על ידי חכם, אינו חפץ בה. כך התוספות בדיבור המתחיל שלא יהיו בנות ישראל פרוצות. מביאה הגמרא שתי ברייתות לסייע לשתי הלשונות. תניא קילישנא קמא, שנינו ברייתא כלשון הראשון שטעם משנתנו משום חשש קלקול. ותניא קילישנא בתרא, ושנינו ברייתא כלשון האחרון שטעם משנתנו משום קנס לפרוצות בעריות ונדרים, ותקנו חכמים שיאמר להם כן. אבל אם לא אמר לה, אסור להחזירה. אומרת הגמרא תניא כלישנא קמא, שנינו ברייתא כלשון הראשונה, אמר רבי מאיר, מפני מה אמרו חכמים שהמוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר, ומשום נדר לא יחזיר, שמא תלך האישה ותינשא לאחר, ונמצאו דברים בדאין, אחר כך יתברר שהשם רע אינו נכון, ואת הנדר יתיר חכם, ויאמר הבעל הראשון שגרשה, אילו הייתי יודע שכן הוא שהשם רע אינו נכון ושיש היתר לנדר, אפילו אם היו נותנים לי 100 מנה כדי שאגרש אותה, לא הייתי מגרשה, מפני שהייתה חביבה עליי, ונמצא גט בטל מחמת שניתן בטעות, ובניה מבעלה השני ממזרים, כיוון שאשת הראשון היא. לפיכך אומרים לו, הווה יודע, שהמוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר, ומשום נדר לא יחזיר. ואין הכוונה שצריך לומר לו כן, אלא כיוון שתקנת חכמים היא כך, יש כל לדבר ויודע שלא יוכל להחזירה. כך אומר המאירי, הרי לנו מן הברייתא הזו, שהטעם הוא משום חשש שיקלקלה, ולכן, רק אם אמר בשעה שגרשה שמחמת זה גרשה, יכול לקלקלה, ואסרו לו חכמים להחזירה. אבל אם לא אמר כך, אינו יכול לקלקלה, ולא אסרו חכמים עליו להחזירה, כל עוד שלא ניסית לאחר. תניא כלישנא בתרא, שנינו ברייתא כלשון האחרון, כמו האיכא דאמרי, אמר רבי אלעזר בר רבי יוסי, מפני מה אמרו חכמים, שהמוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר, ומשום נדר לא יחזיר, כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים. לפיכך, כיוון שרוצים אנו שכל הנשים ייזהרו לנהוג בצניעות, ולא יוצא עליהם שם רע, ולא ידרו נדרים, אומרים לו לבעל, אמור לה בשעה שאתה מגרשה, אבי יודעת, שמשום שם רע אני מוציאך, ומשום נדר אני מוציאך, וכיוון שזה הטעם, אף אם לא אמר לה שמחמת זה מוציאה, אסור להחזירה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, רבי יהודה אומר, כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר, ושלא ידעו בו רבים יחזיר. מפרשת הגמרא את שיטתו, אמר רבי יהושע בן לוי, מה הייתה עמד רבי יהודה, שכשנדרה ברבים אין לו עטרה ולכן אסור להחזירה, דכתיב נאמר אצל הגבעונים, שהיו משבעה אומות שבארץ ישראל שהצטוו בני ישראל להורגם ובאו אל יהושע במרמה שמארץ רחוקה הם ונשבעו להם ישראל שלא יארגו אותם, נאמר בספר יהושע פרק ת' פסוק חי, ולא יקום בני ישראל כי נשבעו להם נשיאי העדה, ולא יתירו את שבועתם כדי להרוג אותם, משום שכיוון שנשבעו ברבים אי אפשר להתיר את השבועה הזו. שואלת הגמרא, ורבנן החולקים על רבי יהודה וסוברים שאף שנידר ברבים יש לו עטרה, מדוע לא התירו נשיאי העדה את שבועתם? משיבה הגמרא בשאלה, אתם בשבועה שנשבעו לגבעונים מחל השבועה היא ליוי, וכי חלה עליהם השבועה כלל? הרי כיוון דאמרו להו, כיוון שאמרו להם הגבעונים מארץ רחוקה בנו ולא באו מארץ רחוקה, ודאי שלא חי לשבועה אילויי, לא חלה עליהם השבועה כלל, כיוון שנשבעו להם מחמת שרימו אותם ולא היו צריכים מטרה כלל. והיידה לא קטלינהו, מה שלא הרגו אותם בני ישראל, כי הרי עכשיו התברר שהשבועה לא הייתה שבועה, משום קדושת השם, כדי שלא יאמרו הגויים שישראל עברו על שבועתם. וגם רבי יהודה מודה שרק משום חילול השם הניחום בארץ, שהרי גם הוא מודה שהשבועה הייתה בטעות. ועוד שבכל אופן היה אסור להשאירם בארץ כדי שלא יחטיאו את ישראל, אלא שסובר רבי יהודה, שאילו היה יותר לשבועה שנשבעו ברבים, היו מתירים את השבועה ולא היה בזה אפילו חילול השם. כך תוספות בדיבור המתחיל, כיוון דאמרו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה של רבי יהודה נדר שהודר ברבים לא יחזיר. מבררת הגמרא, וכמה רבים, בפני כמה אנשים צריך לדור כדי שלא יהיה נחשב לנדר שהודר ברבים, שלשיטת רבי יהודה אין לו הפרה. משיבה הגמרא, רב נחמן אמר 3 אנשים, רב יצחק אמר 10 אנשים. ומחלוקתם היא רק לעניין נדר שהודר ברבים, אבל נדר שהודר על דעת רבים, שלעיל בדף למדה, עמוד ב' מבוהר, שגם לרבנן אין לו אתרה, לפי כולם די בשניים כדי להיחשב רבים. כך תוספות בדיבור המתחיל, רב נחמן בר יצחק אמר 3. מבארת הגמרא את טעמי מחלוקתם, רב נחמן אמר 3, לומד זאת מהכתוב אצל זווה בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק כ"ה, לאישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים, שנעשית זווה גדולה, דרשו חכמים בתורת כהנים בפרשת מצורע, מיעוט ימים היינו 2, 2 ימים, והוסיף הכתוב את המילה רבים, היינו 3, שבשלושה ימים נעשית זווה גדולה. אף כאן שאמרו חכמים נדר שהודר ברבים, היינו בפני 3. ונסביר את הדינים של זווה, אם היא רואה יום אחד או יומיים בלא את נידתה, והם ה-11 ימים שבין זמן נידה לזמן נידה, הרי היא זווה קטנה וצריכה לשמור יום אחד נקי כדי להתאר מדאורייתא. אבל אם ראתה 3 ימים, נעשית זווה גדולה וצריכה לספור 7 נקיים ואחר כך להביא קורבן זיווה. אם כן, מפה לומד רב נחמן שרבים הכוונה ל3. ולמרות שבפסוק בספר יהושע נאמר כי נשבעו להם נשיאי העדה ולא נאמר את המילה רבים, מכל מקום כיוון שעברו חכמים, נדר שהודר ברבים יש לגזור על אלו שנקראו רבים משום עדה, ומכל מקום שיעור זה נאמר רק לעניין התרת חכם, אבל עניין הפרת בעל את הנדר שהודר ברבים, גם רב נחמן מודה ששיעורו 10. אומרת הגמרא, רבי יצחק אמר שרבים זה עשרה, הוא לומד זאת משום דכתיב בפרשת המרגלים, ספר במדבר, פרק י' פסוק זך, עד מתי לעדה הרעה הזאת, ודרשו חכמים במסכת סנהדרין דף ב' עמוד א', שעדה זה עשרה, משום שהיו 12 מרגלים, ויהושע וכלב לא השתתפו בעצת מרגלים, ונשארו עשרה, ולהם קורא הכתוב, עדה. וכאן בספר יהושע כתוב שנשבעו להם נשיאי העדה, הרי שהיה זה עשרה. אבל רב נחמן סובר שכיוון שלא כתוב שנשבעו להם בפני העדה, רק נאמר נשיאי העדה, אין מקור שהשבועה הייתה מול עשרה. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבי מאיר אומר כל נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר, ושאינו צריך חקירת חכם יחזיר. אמר רבי אלעזר לא אסרו זה אלא מפני זה. מבארת הגמרא את מחלוקתם. תניה אומרת הגמרא שנינו בברייתא רבי אלעזר אומר לא אסרו להחזיר אישה שהתגרשה מחמת שנדרה נדר הצריך חקירת חכם, אלא מפני זו שהתגרשה מחמת שנדרה נדר שאינו צריך חקירת חכם כדי להתירו. שואלת הגמרא במייקה מפלגי, באיזה סברה נחלקו רבי מאיר ורבי אלעזר? משיבה הגמרא רבי מאיר סבר, אדם רוצה, אדם אינו מקפיד על כך שתתבזה אשתו בבית דין כדי שיתירו לה את נדרה, ולכן בנדר שצריך חקירת חכם כדי להתירו, יכול לקלקלה ולומר שאילו היה יודע שיכול החכם להתיר לה את נדרה, לא היה מגרשה. ורבי אלעזר סבר, אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. ולכן אם הנדר צריך חקירת חכם, אינו יכול לומר שאילו היה יודע שהחכם יתירו, לא היה מגרשה. זאת כיוון שאינו רוצה שתלך לבית דין שיתירו לה את הנדר. נמצאינו למידים, שנחלקו התנאים בטעם התקנה שהמוציא משום שם רע או משום נדר לא יחזיר. אם הטעם כדי שלא יקלקלה בעלה אחר שתנסה לאחר והתברר שהשם רע אינו נכון או שיהיה יותר לנדרה, או כדי שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים. ונפקמינה להלכה, אם לא אמר לה שמוציאה משום שם רע או משום נדר, שבאופן זה אינו יכול לקלקלה, אבל משום שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ובנדרים, את הסיבה הזו יש גם באופן הזה. בדעת הנקמה נחלקו המוראים אם טעמו משום קלקול או משום פריצות, ואם נאמר שטעמו משום קלקול, על כוחך שהוא סובר, שנדר שהודר ברבים, יש לו אתרה, שאם לא כן היה צריך לומר שבאופן זה אין חשש, אבל אם טעמו משום פריצות, אין ראיה לזה. דעת רבי יהודאי שהטעם הוא משום פריצות ולכן הוא מחלק בין הודר ברבים שאין לו אתרה, שיש בזה פריצות יתרה, לבין לא הודר ברבים שאין בו כל פריצות, שאם נאמר שטעמו משום קלקול היה צריך לחלק להפך, ואם נאמר שסובר שהודר ברבים יש לו אתרה, לא היה מקום לחלק ביניהם כלל. דעת רבי מאירי שהטעם הוא משום קלקול ורק בצריך חקירת חכם יש מקום לקלקול, אבל אם הבעל יכול לאפר, אין מקום לקלקול. ואילו דעת רבי אלעזר היא שהטעם הוא משום קלקול, שהיא משום פריצות, יש יותר פריצות בצריך חקירת חכם, מאשר כשאין צריך חקירת חכם. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אמר רבי יוסי בר רבי יהודה מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו קונה ממני מגרשך וגרשה, והתירו לו חכמים שיחזירנה. שואלת הגמרא, מה היא תנה, מה שנה תנה? קודם בנדרים שנדר הבעל דקטני ששונה כעת, מעשה בעניין נדר שנדר הבעל, הרי עסקנו עד עכשיו בנדרים שנדרה האישה, מיישבת הגמרא חיסורי מחסרה ואחי קטני, חסר במשנה הלכה, וכך צריך לשנות במשנה. במה דברים אמורים שהמוציא את אשתו משום נדר אסור להחזירה רק כשנדרה היא, ומוציאה מחמת נדרה שבזה יש לחשוש אחר כך יקלקלה. אבל אם נדר היו, אם נדר הבעל שיגרשנה, יחזיר, יכול להחזיר אותה אחר שגרשה אם רוצה, כיוון שאין לה חשוש בזה שיקלקלה. ואמר רבי יוסי ברבי יהודה, מעשה נמי גם היה מעשה בצידן, באחד שאמר לאשתו קונה ממיני מגרשך וגרשה, והתירו לו חכמים שיחזירנה מפני תיקון העולם. ומבאר הרמב"ן שאין לה חשוש שמה יאמר הבעל, שאילו היה יודע שיש פתח לנדרו לא היה מגרשה, משום שהכל יודעים שיש יותר נדרים על ידי פתח אצל חכם. וכל שנודר ומתחרט הולך אצל חכם ושואל אם יכול להתירו. שואלת הגמרא בדף ממבב עמוד ב' מה היא קונם? מה שייך שאומר קונם אם איני מגרשך? הרי קונם היינו שאוסר דבר עליו בהנאה כקורבן, ומה אסר כאן עליו כשקיבל על עצמו לגרשה? מדרצת הגמרא אמר אבונה באומר הבעל יאסרו כל פירות שבעולם עליי בהנאה כקורבן אם איני מגרשך. אומרת הגמרא שנינו במשנה במעשה בצידן שאסר פירות העולם עליו בהנאה אם לא יגרש את אשתו וגרשה, והתירו לו שיחזירנה. שואלת הגמרא פשיטה שמותר להחזירה, שהרי אין למה לחוש בזה. משיבה הגמרא, יש חידוש בדברים. מה עוד אתם השם התאמר לגזור לקנוס אותו שלא להחזירה? משום דרבי נתן, דתניה, שנינו ברייתא במסכת יבמות דף קופתת עמוד ב' וכן במסכת נדרים דף חף ב' עמוד א', רבי נתן אומר הנודר נדר נחשב כאילו בנה במה בשעת איסור הבמות, והמקיימו שלא נשאל עליו לחכם שיתיר את נדרו, נחשב כאילו הקריב עליה על הבמה קורבן, כלומר שבזה נגמר אבונו שלם, כיוון שמרגיל עצמו לדור נדרים, וכיוון שזה לא נשאל על נדרו, נקנוס אותו שלא להחזיר את אשתו, כמה שמלן שלא כונסים אותו. היינו לפי השיטה שטעה משנתנו משום כנס שכנסו את האישה. הוא מחדש שרק את האישה כונסים כדי שלא תידור משום שפריצות הוא שאישה נודרת. אבל כשהבעל נודר, אין בזה פריצות ולכן לא כונסים אותו. ונזכיר את איסור הבמות. מבואר במסכת זבחים דף קי"ב עמוד ב' שקודם שנבנה המשכן היו מקריבים בבמות. ומשנבנה המשכן נאסרו להקריב בבמות. כאשר הגיע המשכן לגלגל, אותרו הבמות. כשהגיע המשכן לשילו, נאסרו הבמות. כשהגיע המשכן לנוב וגבעון, אותרו הבמות. כשבאו לירושלים ובנו שם את בית המקדש, נאסרו הבמות ושוב לא היה להם היתר. כפי שדורשת הגמרא מהפסוק, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו. ומה שהנודר נחשב לעובר איסור, משום שחטו לנדור. ככתוב בספר דברים פרק רב ג' פסוק רב ג' וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא. מה שמה שאם לא תחדל? יהיה בך חטא. אומרת הגמרא שנינו בסיום המשנה מפני תיקון העולם. והפשטות מתפרש מפני תיקון העולם, כטעם על סיום דברי המשנה, מדוע לא אסרו לבעל במעשה בצידון להחזיר את אשתו. שואלת הגמרא, מהי תיקון העולם? איזה תיקון העולם יש ביתר להחזיר את אשתו? מדרצת הגמרא, מה רב שישת, מה שנאמר במשנה מפני תיקון העולם? זה לא המשך למעשה שהביאה המשנה מאותו אחד בצידן, אלא נאמר לטעם הרישה על תחילת המשנה, שהמוציא משום שם רע או נדר לא יחזיר. וכעת מפרש התנא שהסיבה היא מפני תיקון העולם ומשום חשש קלקול, או כדי למנוע פירוצות, כמבואר לעיל. באופן אחר מתרצת הגמרא, רבינה אמר, לעולם מה שנאמר מפני תיקון העולם מתפרש הסיפה על סוף המשנה, דהיינו על המעשה שהיה בצידן. ואחי קטני, כך מתפרשת המשנה, שהתירו לו להחזיר את אשתו, משום שאין בזו כשהבעל נודר לגרש את אשתו מפני תיקון העולם. שהרי אין בזה לא משום חשש קלקול, ולא משום פריצות. וחיית החי וראה, הגענו למשנה הראשונה בדף ממבב עמוד ב', משנה ראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף ממבב עמוד ב'. המשנה הזו, כהמשך למשנה הקודמת, מבארת אופן נוסף שיש לאסור על בעל להחזיר את אשתו אחר שגירשה, אבל יש מחלוקת תנאים אם גם באופן זה אסרו. וכך אומרת המשנה בדף ממבב עמוד ב', המשנה הראשונה. המוציא את אשתו בגט משום איילונית שאינה ראויה לילד, וקוראים לה איילונית מלשון איל, שמתורגם בספר ויקרא פרק אי פסוק תדוו דחר שאינו יולד, ועל אף שלא ידע בשעה שנשאה שאיילוניתי, ולכן אינו חייב לשלם לכתובה, מכל מקום צריך גט, כיוון שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות וגמר ובעל לשם קידושין. רבי יהודה אומר שאף כאן גזרו חכמים שלא יחזיר, משום שיש לחוש שמה תינשא לאחר ותילד, ואז יאמר בעלה הראשון שהיא לא היה יודע שיכולה היא לילד, לא היה מגרשה, וכשגרשה היה בדעתו להחזירה, אם מתברר שבת בנימי. וכיוון שנמנע ממנו להחזירה, גירושיו בטעות הן, ולכן אומרים לו שידע שלא יחזיר עולמית וגומר ומגרש גירושין גמורים. החכמים אומרים שכאן לא גזרו, משום שאין לחוש באופן זה לקלקול ולכן יחזיר אם רוצה. וזאת כיוון שלא חשש לבדוק היטב אם היא איילונית, וודאי שגמר בדעתו לגרשה בכל עניין. אומרת המשנה, עם אותה אישה שיצא מחמת שהיא איילונית ניסית לאחר והיו לה בנים הימנו מהאחר, והיא תובעת מבעלה הראשון שישלם לה כתובתה, כיוון שהתברר שהיא אינה איילונית ולא היה מקח טעות בנשואיה. אמר רב יהודה, אומר לבעלה הראשון, שתיקותך יפה מדיבורך, עדיף לך יותר לשתוק, כיוון שאילו הייתי יודע שסופי ליתן כתובה, לא הייתי מגרשך. וכיוון שאת דורשת שהשלם כתובה, נמצא שהגט בטעות הוא ובנייך ממזרים. אבל לדעת חכמים, הוא לא יכול לומר לכך, כיוון שסוברים חכמים שאף אם יתברר שאינה איילונית, היא מגורשת ולא יכול לקלקלה. ותוספות בדיבור המתחיל אומר, כותבים, שאם אינה תובעת כתובה, אין חשש בגט, כיוון שלא יתנה בגירושין שמגרשה על מנת שאיילונית היא. וכיוון שתקנו חכמים שלא יחזיר עולמית, אין לחשוש שיוציא לעז על הגט, משום שוודאי שנתן גט, הוא נתן אותו בכל אופן. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף ממבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, שנחלקו חכמים ורב יהודה, ומוציא מגרש את אשתו משום איילונית עם חוששים שיקלקלה. רב יהודה חושש ורבנן אינם חוששים. שואלת הגמרא, לממר ברכי נאמר, דרב יהודה חייש לקלקולה, ורבנן לא חייש לקלקולה. רב יהודה חושש לקלקול ולכן אוסר למגרש משום איילונית להחזירה, וחכמים אינם חוששים לקלקול ולכן מתירים להחזירה קודם שניסית לאחר, והי פרשה מינן לאו, והרי שמענו את מחלוקתם באופן הפוך, שרב יהודה אינו חושש לקלקול ורבנן חוששים. דתנן, שנינו במשנה לאל בדף ממהי עמוד ב', המוציא את אשתו, המגרש את אשתו משום שם רע, מחמת שיצא עליה שם רע שזינתה, לא יחזיר אותה להיות לו לאישה, אף אם יתברר שהשם רע אינו נכון. וכן המגרש את אשתו משום שנדרה נדר ואמר שאינו רוצה אישה נדרנית, לא יחזיר אותה להיות לו לאישה, אף אם ימצא חכם, פתח לנדרה. רבי יהודה אומר, כל נדר שידעו בו רבים שנדרה אותו ברבים ואין לו אתרה, לא יחזיר משום שפריצו אותי, ושלא ידעו בו רבים באופן שלא נדרה אותו ברבים ויש לו אתרה, אם ירצה יחזיר אותה לאישה. אלמה מבואר כאן שרבנן חיישי לקלקולה, חוששים הם לקלקול האישה ולכן אוסרים להחזיר בנדר שיש לו אתרה. ורבי יהודה לא חייש לקלקולה, לא חושש לקלקול האישה, ורק בנדר שאין לו אתרה חושש ואוסר משום פריצות. מכוח הקושייה הזו מתרצת הגמרא, אמר שמואל, איפוך, צריך להפוך את דברי משנתנו שרבי יהודה מתיר לה מגרש את אשתו משום איילונית להחזיר אותה ורבנן אוסרים. מבינה הגמרא שהעיקר זה המשנה לאיל, ועל משנתנו קשה מדוע כתבה הפוך, ולכן הופך שמואל את משנתנו ולא את המשנה לאיל. ותוספות הראש מסביר שכיוון שבמשנה לאיל משמיענו רבי יהודה שני דברים, גם שאין חוששים לקלקול וגם שנדר שהודר ברבים אין לו אתרה, מעדיפה הגמרא להפוך את משנתנו ולא את המשנה ההיא. שואלת הגמרא, ועמי דקטני סייפה, והרי מכך שכתוב בסייפה של המשנה, ניסית אותה אישה שיצא מחמת שאילונתי לאחר, והיו לה בנים ממנו, מהאחר, והיא תובעת מבעלה הראשון שישלם לה כתובתה, כיוון שהתברר שאינה איילונית, ולא היה מכך טעות בנשואיה, אמר רבי יהודה, אומר לבעלה הראשון, שתיקותך יפה מדיבורך, עדיף לך יותר לשתוק, כיוון שלא הייתי יודע שסופי ליתן כתובה, לא הייתי מגרשך. ואם כן, אגט בטעות ובנייך ממזרים, מכלל מוכח מכאן, דרבי יהודה חייש לקלקולה, רבי יהודה חושש לקלקול. מתרצת הגמרא, אנא מאיפוך, גם את הסיפה יש להפוך ולומר שזה דברי חכמים, ואילו לרבי יהודה אין לחשוש כלל לקלקול. וזה לא נחשב שהופכים שתי משניות מחמת משנה אחת, כיוון שכל זה משנה אחת היא, למרות שזה שני דינים. תירוץ נוסף מתרצת הגמרא לסתירת המשניות, אמר אביי, לעולם לא תיפוך, אל תהפוך את שיטת רבי יהודה וחכמים, ובאמת רבי יהודה חושש במשנתנו לקלקול האישה, ורבי יהודה במשנה לאל שאינו חושש לקלקול, היינו משום דבעהי, ומוציא את אשתו משום נדר, הוא סובר שאין שייך שיקלקלה, משום דסבר לה כרבי מאיר, וסבר לה כרבי אלעזר, ומפרש את הגמרא, בצריך, בנדר הצריך הכירת חכם, סבר לה רבי יהודה כרבי אלעזר, שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, ולכן אינו יכול לומר שהיא לא היה יודע שיתיר החכם את נדרה, לא היה מגרשה. ושאינו צריך, בנדר שאינו צריך חקירת חכם, אלא הבעל יכול לאפר לה, סבר לרבי יהודה כרבי מאיר, שהבעל אינו טועה בנדרים שיכול לאפר, ואינו יכול לומר שהיא לא היה יודע שאפשר לאפר, לא היה מגרשה. ולכן אין לחשוש שם כלל לקלקול. מקשה הגמרא לתירוץ הזה של אביי, אמר רבה, וכי רק דרבי יהודה דרבי יהודה קשיא, ואילו הדרבנן הדרבנן לא קשיא. וכי רק סתירת דברי רבי יהודה בין המשנה שלנו למשנה לאל, זה קשה. ואילו סתירת דברי חכמים בין המשנה שלנו למשנה לאל, הסתירה הזו אינה קשה. הרי אף דברי חכמים נראים כסותרים, שלאל חוששים חכמים לקלקול, ואילו כאן הם אינם חוששים לקלקול. ובזה שביארנו את שיטת רבי יהודה, בלי להפוך את המשנה, או להפוך את השיטות, לא תירצנו את שיטת חכמים, אלא אמר רבא, מכוח הקושייה הזו אומר רבא תירוץ אחר, בסתירה בין המשנה שלנו לבין המשנה לאל, שאומנם, דרב יהודה, דרב יהודה, סתירת דברי רב יהודה, לא קשה, אינה קשה כדי שנינן, כפי שתירצנו, כפי שתירץ אביי, שלהיל, רב יהודה לא חושש לקלקול, משום שלא שייך שם לטעון, שהגירושין, היו בטעות. בן עדר הצריך חקירת חכם, משום שאינו רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, ובן עדר שיכול לאפר, משום שאינו טועה בכך ולא יכול לומר שלא ידע שיכול לאפר לה. דרבנן דרבנן לא קשיא, גם סתירת דברי חכמים בין המשנה שלנו למשנה לאל אינה קשה, משום דמן חכמים, מי הם החכמים המוזכרים במשנתנו שמתירים להחזיר כשגירש אותה משום היותה איילונית? רבי מאיר, זו שיטת רבי מאיר דאמר שבכל תנאי בעינן אנחנו צריכים שיהיה תנאי כפול, שיכפול את דברה ויאמר שאם יהיה כך יחול, ואם לא יהיה כך לא יחול. כי לומדים את זה מתנאי בני גד ובני ראובן, שתנאי יכול לבטל מעשה. אמר להם משה, אם יעברו חלוצים לפני בני ישראל בכיבוש הארץ מכם, תקבלו את חלקכם בעבר הירדן המזרחי, ואם לא יעברו חלוצים, יקבלו חלק בארץ ישראל ולא מעבר לירדן. והוא קפה לדברה ואמר, אם יעברו ונתתם, ואם לא יעברו ונוחזו בתוככם. ואחר במאי הסקינן במשנתנו ומוציא את אשתו משום איילונית, באיזה אופן מדובר? בדלו כפלה לתנאי. כשלא כפל לתנאו ולא אמר בשעה שגרשה שמגרשה מחמת שאיילוניתי, הוא לא כפל והוסיף ואמר, ואם אינה איילונית אינו מגרשה. ולכן הגט חל גם אם אינה איילונית, ושוב אינו יכול לקלקלה לאחר מכן. ואילו לאל מדובר כשכפל את דבריו. ועכשיו מוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף ממבב עמוד ב'. משנתנו מבארת עוד דין שתקנו חכמים מפני תיקון העולם. אומרת המשנה, מוכר את עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים שלוש פעמים, אין פודים אותו ואת בניו מחמת שרגילו בכך. אבל פודים את הבנים לאחר מיטת אביהם כדי שלא יתמעו בגויים וילמדו ממעשיהם הרעים. וגם במוכר עצמו בלא בניו אותו דין, אלא ששמשמיינו עתן החידוש שאף את בניו אין פודים אלא לאחר מיטתו. ויש בזה משום תיקון העולם שלא ימכור עצמו ובניו שוב. והמאירי סובר שיש איסור לפדותם. ואילו המים חיים מבאר שכשם שאמרה המשנה פודים היינו שמצווה לפדותם, כך כשאמרה המשנה אין פודים היינו שאין מצווה לפדותם, אבל אם רוצים רשאים לפדותם. זוהי המשנה שלנו השנייה בדף מבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהמוכר עצמו ובניו לעובדי כוכבים אין פודים אותו. מבאר את הגמרא באיזה אופן מדובר, אמר רבי יסי, מה שאמרו שלא לפדות את המוכר עצמו לעובדי כוכבים והוא, זהו רק באופן שמחר פעם אחת ושנה, ואחר שפדאו מחר עצמו שינית ושילש. לאחר שפדאו שוב מחר עצמו בשלישית. אז עכשיו אומרת המשנה אין פודים אותו, אבל בפעם הראשונה והשנייה שמחר את עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים, צריך לפדותם. וראייתו היא, משום שכתוב בפסוק בספר ויקרא פרק כ"ה, פסוקים מ"ז מ"ח, ומח אחיך אימו ונמכר, או לעקר משפחת גר. אחרי נמכר, גאולה תהיה לו אחד מאחיו, יגלנו. והגמרא במסכת קידושין דף כ' עמוד ב' מפרשת, שלא נזרוק אבן אחר הנופל ולא נניחנו להיטמע בין העובדי כוכבים וכל שכן לבניו שאימו. על כוכחה שמה שאמרה המשנה שאין פודים אותו, היינו באופן ששילש במחירת עצמו שאין בידינו להצילו מלהיטמע, שרי הולך ונמכר שוב. כך מסביר החתם סופר. מביאה הגמרא אופן נוסף שנחשב למוכר עצמו. אנו בני בי מכסי, היו אנשים שגרו במקום ששמו בי מכסי, דייז פיזוזי מעובדי כוכבים, היו לובים מעות מעובדי כוכבים, ולא אבלו למפריעינו, ולא היה להם לפרוע את פיראון החוב לעובדי כוכבים. עתו וכגר וילאו, הגיעו העובדי כוכבים ושבו אותם לעבדים בפיראון חובם. עתו לקמי דה רבונה, הגיעו השבועים הללו לפני רבונה כדי שיבדם. אמר לו, אמר להם רבונה, מה יעבד לכו? מה אני אעשה לכם? אסור לי לבדותכם. דתנן שנינו במשנתנו, המוכר את עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים, אין פודים אותו. אמר לי, רבי אבא לרבונה, לימדתני רבינו, שהדין שאין פודים אותו והוא, זה רק באופן שמחר עצמו פעם אחת ופדו אותו, ושנה, מחר עצמו פעם שנייה ושוב פדו אותו, ושילש, מחר עצמו בפעם השלישית, רק אז אסור לפדות אותו, או אין מצווה לפדות אותו. מדוע אינך פודה את בני בי מכסי? אמר לי, השיב לו רבונה לרבי אבא, אני מרגל רגילי דאבדי אחי, אנשים אלו רגילים הם לעשות כך, ללוות ואין להם מה לשלם, והגויים שובים אותם לעבדים וסומכים הם לכך שיבדו אותם. עליהם אמרה המשנה שאין פודים אותם. ואכן המאירי כותב שבמקום שרגילים הגויים להכריחה מצד חובותיהם למכור עצמם, גם בפעם הראשונה אין פודים אותם. ואילו הים של שלמה אומר שכבר פדו אותם כמה פעמים מבני העיר הזו, שלבו מהגויים ולא היה להם לשלם, ושבו אותם הגויים לעבדים, וכיוון שרגילים להפיל עצמם על הציבור, אף שזה עשה זאת רק בפעם הראשונה, אין פודים אותם. אז על אף ששנינו שאין פודים את הרגיל למכור עצמו לעובדי כוכבים, מביאה הגמרא שיש אופן שכן צריך לבדותו. ההוא גברא דזבי נפשי ללודאי. היה אדם שמכר עצמו ללודאי, הכוונה לאומה שאוכלים בני אדם. עתה לקמי דרבי עמי, הגיע אותו אדם לפני רבי עמי, אמר לי, הוא אמר לרבי עמי, פירקן, פדה אותי כדי שלא יאכלו אותי. אמר לי, אומר לו רבי עמי, תנן, שנינו במשנתנו המוכר עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים, אין פודים אותו. אבל פודים את הבנים לאחר מיטת אביהם, והטעם שפודים את בניו משום קלקולה. שמה יתערבבו בין העובדי כוכבים וילמדו ממעשיהם הרעים. וכל שכן אחה בזה שמחר את עצמו ללודאי דייקה קטלה שיש כאן חשש מיטה שעומדים הם להורגו כדי לאכול את בשרו. אמרו לרבנה לרבי עמי, היי האיש הזה אין צריך לבדותו, כיוון שישראל מומרו דקחזו לידקה אכיל נבילות וטריפות, שראו אותו שהוא אוכל נבילות וטריפות. אמר לו, שאל אותם רבי עמי, מניין לכם שהוא מומר להכעיס? אימא נאמר שאינו עושה כן להכעיס, אלא לתאבון הוא דקה אכיל, אוכל את הנבלות וטריפות, וכן צריך לבדותו, משום שהוא סובר שמחזירים הוידה למומר לתאבון. ויש מחלוקת בזה במסכת עבודה זרה, דף חבב עמוד ב'. אמרו לו חכמים לרבי עמי, ואזים נדעיקה היתרה ואיסור הקמי, הרי העידו העידים שפעמים שיש לפניו גם בשר היתר וגם בשר איסור של נבלות וטריפות, ושווי כתרה ואכיל איסורה, הוא עוזב מלאכול את בשר היתר, ואוכל את בשר האיסור, ואם הוא עובר עבירות רק לתאבון, אין לו סיבה להעדיף את בשר האיסור, ומוכח שעושה כן מחמת שרצונו להכיס את בורו. אמר לי, אומר לו רבי עמי לזה שמחר את עצמו ללודאי, זיל, לך, לא קשף כי לידי אפרקינך, החכמים אינם נותנים לי רשות לפדות אותך. ואגב המעשה הזה, שמחר את עצמו ללודאי, מביאה גמרא מעשה בריש לקיש שמחר עצמו להם, ואיך הוא ניצול מהם. ריש לקיש זווי נף של ללודאי, מחר את עצמו ללודאים, כדי שיוכלו הוא. בתוספות בדיבורו מתחיל ריש לקיש כותב שהיה זה קודם שריש לקיש חזר למוטב, משום שלא מסתבר שאחר שחזר למוטב היה מזלזל כל כך בעצמו. אומרת הגמרא שקיל בעדי חייתה וגולגלתה, לקח עם עוסקים עיגול של חוט תביעה ואבן עופרת עגולה בתוך העיגול. הוא עשה זאת כדי שלא ירגישו שבתוך השק יש גם אבן. אמר ריש לקיש בליבו גמירי רגילים הם דיום הבטרה שביום האחרון לפני שהורגים את האדם שרוצים לאוכלו, כל דבאי מיני הוא אבדילי. כל מה שמבקש הנידון למוות, זה שהולכים לאכול אותו, כל מה שהוא מבקש עושים לו, כי איך ידלי חול אדמי, כדי שימחול על דמו שנשפח, והערוך מפרש על ידי שעושים רצונות, דמו מתמתק. ואכן יום הבטרה ביום האחרון כשרצו להורגו, אמרו לילודאי, מה ניחה לך? מה אתה רוצה שנעשה עבורך? אמר להו, אמר להם ריש לקיש, בעינה, יקטמינחו ואותביניחו. אני רוצה לקשור אתכם ולהושיב אתכם, וכל אחד מניחו, המחי יחייתה ופלגה, ועקה כל אחד מכם מכה וחצי עם עסק. הסכימו למלות את בקשתו, קטמינו ועוטבינו, קשר אותם ורושיב אותם, כל אחד מיני הוא קדמח יחד חייתה נפק נשמתי. כל אחד מהם כשהיכה אותו ריש לקיש מכה אחת יצא נשמתו. חרקינה לשיני, כשיצא נשמתו ישמיע כל שפשוף שיניים זה בזה, והיה נשמע ככל צחוק, וזאת כדי שלא ידעו הנותרים שהוא הרג את חברם. אמר לי, אמר לו ריש לקיש לזה שהוכה, חוכה כמחייכת בי, עקה טיפה שלך גבי, פלגה דחייתי, וכי אתה לועג לי, עדיין נשאר לך לקבל ממני עוד חצי מכה. וכך קטלינו כולו, הרג את כולם, נפק ואתה. לאחר שהרג את כולם, הוא יצא מהם. ואגב שהביאה הגמרא את המעשה עם ריש לקיש, מביאה הגמרא עוד הנהגה שלו, שכל ימיו של ריש לקיש יתיב כאכיל ושתי, היושב, אוכל ושותה, את כל מה שהסתכר, ולא צמצם בהוצאות היום כדי להשאיר למחר. אמרה לברתי, אמרה לו ביתו, לא בית מידי למסגה עלי, וכי אינך צריך קר או כסת להישען עליו. אמר לה, ישיב לה ריש לקיש ביתי, אני לא צריך משנת, כיוון דקרייסי קרי, הקרס שלי הקר והמשנת שלי. ודרכו של ריש לקיש היה לשכב על קרייסו, כפי שמובא גם במסכת צבחים דף ה' עמוד א', כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, קרייסי קרי. עוד מספרת הגמרא כי נח נפשי כשנפטר ריש לקיש, שווה קווה דמוריקה. השאיר אחריו קו קורקום. הצטער על כך ריש לקיש וקרא ענף שיקרא על עצמו את הפסוק בתהילים מ"ט ועזבו לאחרים חילם. והטעם שהצטער על כך, משום שמבואר במסכת עירובין, דף נ"ד עמוד א', שאין אדם צריך לדאוג להניח ירושה לבניו כיוון שאין יודע אם ישמרו או יאבדו. האין אליהו מפרש שכיוון שבתחילה היה גזלן היה צריך להשיב כל מה שיש לו לנגזלים, ולכן לא היה לו קר. הצדיקים משאירים לאחרים חילם כיוון שכל רכושם שלהם הוא, לא כן הרשעים שעזבו לאחרים חיל אחרים, אחרי שפשטו ידם בגזל אחרים וממה שגזלו, עזבו לאחרים. כך החתם סופר. והנה מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף ממ"ז עמוד א'. אסור למכור קרקע בארץ ישראל לעובד כוכבים, שנאמר בספר דברים, פרק ז' פסוק ב', לא תחונם. ודרשו חז"ל במסכת עבודה זרה, דף כ' עמוד א', לא תיתן להם חנייה בקרקע. המשנה שלפנינו עוסקת בכנס שכנסו חכמים את מי שעבר ומחר קרקע לעובד כוכבים. אומרת המשנה, המוכר את שדהו שבארץ ישראל לעובד כוכבים, לוקח ומייבים ממנו ביקורים. חייב המוכר לקנות בכל שנה מהעובד כוכבים את הפירות שגדלו ראשונים, אפילו בדמים יקרים, ולהביאם לירושלים כביקורים מפני תיקון העולם. שלא יהיו רגילים למכור קרקע לעובד כוכבים, וגם מי שעבר ומחרה, יתרח וישתדל לקנותה ממנו. אמנם הוא לא יכול לקרוא עליהם את פרשת הביקורים, כיוון שנאמר בה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. ואילו האדמה זו אינה שלו, אלא מכורה לעובד כוכבים. ולא תקנו חכמים שהתחייב המוכר להפריש תרומות ומעשרות על הפירות שביד העובד כוכבים. מדוע? יש בזה כמה ביורים בראשונים. רשי, בדף ממז עמוד ב', דיבור המתחיל מדאורייתא, כותב שמצוות ביקורים היא חיוב המוטל על האדם עצמו ולא על הקרקע. ולכן חייב המוכר לקנות את הפירות מהעובד כוכבים ולהביאם כביקורים. אבל חיוב הפרשת תרומות ומעשרות הוא בפירות עצמם שהם טבל, והרוצה לאוכלם צריך לעשרם. אבל אין חיוב זה שייך למוכר דווקא. תוספות בדיבור המתחיל לוקח, כותבים, שלא כנסו אותו כל כך להפריש תרומות ומעשרות מכל התבועה. התוספות ריד מבאר שעיקר התקנה הייתה מחשש שבני אדם נוספים ילמדו ממנו וימכרו קרקעות לעובדי כוכבים. וכיוון שמצוות ביקורים נעשית בפרסום, יש חשש שיראו בני אדם שהמוכר מפסיק להביא ביקורים וילמדו ממנו. ולכן יצריכו להמשיך ולהביא ביקורים. אבל תרומות ומעשרות שהיא מצווה נעשית בצינה מתוך ביתו של האדם, לא יבחינו בני אדם שיפסיק להפרישם ואין חשש שילמדו ממנו, ולא יצריכו להפרישם. זוהי המשנה שלנו בדף ממז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ויהיה הגמרא מחלוקת המוראים איזה קניין יש לעובד כוכבים בקרקעו שבארץ ישראל. בסוגיה שלנו יבוארו רק דיני הקרקע לגבי חיוב הפרשת תרומות ומעשרות והבאת ביקורים. אומרת הגמרא, אמר רבה, עובד כוכבים הקונה קרקע בארץ ישראל, אף על פי שאין מועיל הקניין לעובד כוכבים בקרקע ארץ ישראל לגבי קדושת הארץ, ולהפקיע, לפתור אותה בקניינו מידי מעשר, מלהתחייב במעשר, ואף שהעובד כוכבים עצמו אינו חייב לעשרה, מכל מקום ישראל הקונה ממנו את הפירות חייב להפריש מהם תרומות ומעשרות, משום שנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק חף ג' שהשם אומר, והארץ לא תימחר לצמיתות כלי הארץ. אמר המשיף מבאר שטעם הדרשה הוא מחמת שהפסוק נאמר לגבי קדושת הארץ בשנת היובל. דורשים חכמים, לי להשם שייכת קדושת הארץ ואין קניין העובד כוכבים יכול להפקיע, אבל מכל מקום יש כוח בקניין קרקע לעובד כוכבים בארץ ישראל, עניין זה שמותר לו לחפור בבורות שיחין ומערות. אלו הם סוגים שונים של חפירות בקרקע. בור זה חפירה עגולה שפתוחה כלפי מעלה, שיח זה ארוך וצר ופתחו כלפי מעלה, ומערה היא מרובעת ופתוחה מהצד, ומעליה היא מקורה. וזאת משום שנאמר בספר תהילים קופתת דבב, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם לכל צורכיהם וגם לחפירת בורות. בני אדם היינו בני אדם הראשון, ולכם גם הגויים הם בכלל הדרשה הזו. כך התוספות במסכת יבמות דף סמך א' דיבור המתחיל והן. וכיוון שפסוק זו לא נאמר לגבי קדושת הארץ אלא על גופה של הארץ, יש לדרוש מהפסוק הזה שגוף הארץ קנוי לבני אדם לחפירת בורות שיחין ומערות. רבי אלעזר חולק על שני הדינים ואומר, אם עובד כוכבים קנה קרקע בארץ ישראל, אף על פי שיש כוח בקניין הקרקע לעובד כוכבים בארץ ישראל לבטל את קדושת הארץ ולהפקיע, לפתור אותה מידי מעשר, מלהתחייב במעשר, שנאמר בספר דברים פרק חי פסוק ד' לגבי חיוב מעשר, ראשית דגנך, תבועתך, ויש לדרוש מזה שרק דגן של ישראל חייב במעשר ולא דגן לא תבועה של עובד כוכבים. אבל מכל מקום אין מועיל קניין הקרקע לעובד כוכבים בארץ ישראל, עניין זה שיוכל לחפור בה בורות שיחין ומערות, שנאמר בתהילים חף ד' להשם הארץ ומלואה, והיינו שהארץ שייכת להשם ואין לעובדי כוכבים רשות לחפור בה. ובגדר הפקעת הקרקע מחיוב מעשר יש מחלוקת ראשונים. דעת המאירי שהפקעת הקרקע מחיוב מעשרות זה רק בזמן שהעובד כוכבים מחזיק בקרקע, אבל אם יחזור וימכרנה לישראל, תתחייב הקרקע במעשרות כבתחילה. דעת הרמב״ם בהלכות תרומות פרק א' הלכה י', וכן בהלכות ביקורים פרק ב' הלכה ט"ו, שההפקעה הזו נשארת לעולם, וגם אם יחזור העובד כוכבים ימכור את הקרקע לישראל, לא יחול עליה חיוב מעשר, כיוון שקניית הקרקע נחשבת ככיבוש יחיד שאינו מחייב במעשר. ורק לרבא שסובר שאין קניין העובד כוכבים מפקיע מחיוב מעשר, חוזר החיוב בקניית הישראל. אבל גם לדבריו, בזמן שהקרקע ביד עובד כוכבים, היא אינה חייבת במעשר. ולפי הדרשה הזו של רבי אלעזר, צריך המוכר להתנות עם העובד כוכבים קודם המכירה שלא יחפור בקרקע בורות. החתם סופר מוסיף שאם יחפור העובד כוכבים בורות בקרקע, הרי זה גזל שבן נוח נהרג עליו, וכן אסור ליהנות מהם. והרשב"א מבאר שלדעת רבה יש לעובד כוכבים קניין, הגוף, בקרקע שבארץ ישראל, וממילא הוא רשאי לחפור בבורות שכינו מהערות, ולדעת רבי אלעזר יש לו בקרקע רק עניין פירות, ולכן אינו רשאי לחפור בגוף הקרקע. מבארת הגמרא את מחלוקת רבה ורבי אלעזר. במאי קמי פליגי, במה נחלקו רבה ורבי אלעזר לגבי חיוב מעשרות? אומרת הגמרא, מר סבר רבי אלעזר סובר שדורשים דגנך רק דגן שלך של ישראל חייב במעשר, ולא דגן עובד כוכבים, כיוון שקניינו בקרקע פותר אותה מחיוב מעשר. ותוספות בדיבור המתחיל מר סבר כותבים שגם רבי אלעזר מודה שדורשים דיגונך ולא דיגון עובד כוכבים, ולדעתו ניתן ללמוד מהפסוק את שני הדברים. מאיתור המילה דגנך לומדים שלא יהיה זה דגן עובד כוכבים, כלומר שלא תהיה הקרקע שייכת לעובד כוכבים, ומלשון התורה דגנך שהיא לא כתבה תבועתך, יש לדרוש אף הדיגון, דהיינו גמר המלאכה, צריך להיות ברשות הישראל בשביל להתחייב במעשרות. ומר סבר אומרת הגמרא, רבא סובר שאין למעט מהפסוק את דגן העובד כוכבים, אלא דורשים את הפסוק דגנך כאילו נכתב דיגונך, כלומר גמר מלאכת אסיפת התבואה ומרוח הקרי המכונה דיגון, הוא צריך לעשות ברשות ישראל כדי להתחייב במעשר, ולא שיעשה הדיגון גמר המלאכה ברשות עובד כוכבים. ואין חילוק למי שייך את הקרקע, אלא למי שייך את התבואה בשעת הדיגון, בשעת הגמר מלאכה. ומוכיח רבא את דבריו, אמר רבא מינה אמינה לה, מינה אין אני מוכיח את דבריי, דתנן שנינו במשנה במסכת פאה פרק ד' משנה ט' לגבי מתנות עניים, הלקט, שיבולים הנופלות בשדה מיד הקוצרים, והשכחה, עומר שנשכח בשדה על ידי הבעלים, והפאה, תבואה מושרת בפינות השדה לצורך עניים, של עובד כוכבים, לקט שכחה ופאה של עובד כוכבים, חייבים במעשר, אלא אם כן הפקיר בעל השדה את הלקט שכחה ופאה, ואז דינם, ככל תבואת הפקר, הפטורה ממעשר. ומבואר בתלמוד הירושלמי במסכת מעשרות, שלומדים זאת מהפסוק בספר דברים פרק י' פסוק חפתת, ובעל הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, ודרשו שרק בדבר שאין לו חלק ונחלה עם ישראל הוא נוטל מעשרות. יצא הפקר שיש ללוי חלק בו שאינו חייב במעשר. מברר רבא עכשיו את המשנה במסכת פאה איכי דמי, באיזה אופן עוסקת המשנה? אילה אם עדי ישראל, אם נאמר שמדובר בקרקע של ישראל שעזב בשדהו את אותם מתנות עניים, את הלקט שכחה ופאה, הוא השאיר את זה לעניים, ולקטינו עובד כוכבים, ואסף אותם העובד כוכבים ומחרם לישראל, על זה אומרת המשנה, שחייב עליה להפריש ממעשרות, אלא אם כן כבר הפקירה מהישראל הראשון בשדהו, כשהיא ניחם לעניים שאז הם פטורים ממעשר ככל תבואת הפקר, אם זה ההסבר במשנה במסכת פאה, אם כן קשה לשון המשנה שאמרה, אלא אם כן יפקיר, שמשמע שבסתם אין התבואה מופקרת, אלא אם כן יפקירם במיוחד. ונשאלת השאלה, הרי כל לקט שכחה ופאה הם הפקר, ואם כן שיבולים אילו גם בסתם, ללא שיפקירם במיוחד, המפקרי וקיימה, הרי מופקרים ועומדים על ידי בעל השדה הישראל משעה שעזבם בשדה לעניים. אלא לאו, אלא בוודאי צריך להסביר את המשנה ומדובר בה, שהקרקע די עובד כוכבים. שהקרקע היא של העובד כוכבים, והוא הניח לקט שכחה ופאה כמו ישראל. ולקטינו ישראל, ואספו אותם עניי ישראל, ועל זה אמרה המשנה שהם חייבים להפריש מהם מעשר, שכן, העובד כוכבים אינו מצווה להניח לקט שכחה ופאה, ולא חל על השיבולים הללו שם של לקט או שכחה או פאה, והם ייפטרו ממעשר רק אם העובד כוכבים יניחם לשם הפקר, ולא סתם לשם לקט שכחה ופאה. ומבואר, טעם פטורה ממעשר, הוא הכיוון די הפקיר העובד כוכבים את התבואה, לא הפקיר, אבל אם הוא לא היה מפקיר, חייב ישראל האוכלם להפריש מהם תרומות ומעשרות. הנה מוכח שהגדל בקרקע שייכת לעובד כוכבים, חייב במעשר. הוכחה לשיטתו של רבא. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לא. אין זו הוכחה לדברי רבא, כיוון שלעולם אפשר לפרש את המשנה במסכת פאה שהקרקע די ישראל. הקרקע שייכת לישראל שעזב בשדהו את הלקט שכחה ופאה לעניים, ולקטינו עובד כוכבים, ואסף אותם עובד כוכבים. ולכאמרת מה שיקשת מדוע הם חייבים במעשר והמפקרי וקיימה? הרי משעה שעזבם הישראל בשדהו לעניים הם מופקרים כמו כל לקט שכחה ופאה, יש לדחות ולומר נהי דמפקרי הדעת עד ישראל, הגם שהם מופקרים על דעת שישראלים יוכלו לזכות בהם, אבל הדעת עד עובד כוכבים היא מפקרי, וכי יפקירם בעל השדה הישראל על דעת שיתלום עובדי כוכבים? לא, וכיוון שלא הופקרו לעובדי כוכבים, אם כן בעצם נטל העובד כוכבים שיבולים שאינם הפקר, והם לא נפטרו ממעשר. ואף שלדעת רבי יוחנן, בתלמוד הירושלמי במסכת פאה, גם תבואה שהופקרה רק לישראל ולא לעובדי כוכבים נחשבת כהפקר גמור הפטור ממעשר, צריך לומר שזהו רק אם אכן ישראל נטל את התבואה. אבל אם נטלה עובד כוכבים, הרי זה כהפקר בטעות שאינו הפקר. כך תוספות בדיבור המתחיל, הדעתה. יוצא מדברי התוספות שהנידון בסוגיה אצלנו זה בדעת בעל הבית, היא מתכוון להפקיר לצורך עובדי כוכבים. עכשיו מביאה הגמרא ראיה לדברי רבי אלעזר שיש קניין לגוי בארץ ישראל להפקיעה מיד מעשר, לפטור אותה ממעשרות. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה, שנינו בברייתא, ישראל שלקח ישראל שקנה שדה זרוע מעובד כוכבים, עד שלא הביאה שליש, לפני שצמחה התבואה שליש מכל צמיחתה, והשעה את השדה אצלו וחזר ומחרה לו לעובד כוכבים, מי שהביאה שליש לאחר שצמחה שליש, וקנה ישראל את התבואה מעובד כוכבים ומירח אותה, עשה גמר מלאכה, חייבת התבואה במעשר, כיוון שכבר נתחייבה במעשר בשהגיעה לשליש צמיחתה ברשות הישראל. משמע שדווקא אם נתחייבה ברשות ישראל כשצמחה ברשותו שליש גידולה, אין, אז היא חייבת במעשר, אבל אם מחרה ישראל הנוכרי לפני שצמחה שליש גידולה, ולא נתחייבה ברשות ישראל, היא לא חייבת במעשר. הנה מוכח שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע את התבואה הגדלה בקרקעו מחיוב מעשר. תוכה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, אחא במאי עסקינן, ברייתא זו במה מדברת? בקרקע שבסוריה. וסוריה זאת ארם צובה, שהיא מהארצות שכבש דוד המלך לבדו, בלא שהיו ישראל כל ישראל. בלא שהיו עמו כל ישראל. וכסבר סובר התנא של הברייתא הזו, שכיבוש יחיד, כיבוש שנעשה על ידי יחיד ולא על ידי כל ישראל, לא שמי כיבוש, לא נחשב לכיבוש מהתורה, המכניס את הארץ הכבושה לקדושת ארץ ישראל. והחיוב להפריש מעשרות במקום הזה הוא רק מדרבנן, ולכן הוא פוקע על ידי קניינו של העובד כוכבים בקרקע. אל בדף ח' עמוד ב' כותב רש"י בדיבור המתחיל כיבוש, שיש צורך שיהיה כיבוש לצורך כל ישראל. ואילו כיבוש סוריה עשה זאת דוד לצורך עצמו. ואילו במסכת עבודה זרה בדף ח' עמוד ב' כותב רש"י בדיבור המתחיל סוריה, שכיבוש סוריה מכונה כיבוש יחיד, כיוון שלא היה על פי הדיבור וללא 60 ריבו. תוספות לאל בדף ח' עמוד ב' דיבור המתחיל כיבוש מפרש בשם הספרי, שהחיסרון היה בכך שנעשה הכיבוש בחוץ לארץ קודם שנכבשה כל ארץ ישראל, ולכן הוא מכונה כיבוש יחיד. מביאה הגמרא ראיה לדברי רבי אלעזר, תשמע ובו שמע ראיה מהתוספתא במסכת תרומות, נאמר שם ישראל ועובד כוכבים שלקחו שקנו שדה בשותפות, הדינו שאף אחרי שחילקו ביניהם את התבואה, היא מורכבת מטבל שחייב במעשר, וחולין שפטורים ממעשר המעורבים זה בזה. כיוון שאין ברירה, ולא אומרים שאחר החלוקה יתברר שהגיע לרשות הישראל החלק החייב במעשר, והגיע לרשות העובד כוכבים החלק הפטור, אלא כל חיטה וחיטה שבשדה הזו, בין החלק שברשות הישראל ובין החלק שברשות העובד כוכבים, חציה פטור ממעשר וחציה חייב. אילו הם דברי רבי. ולכן הקונה את התבואה מהעובד כוכבים חייב לעשרה, משום שמחציתה הוא תבל, החייב במעשר. ואילו רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף שבתחילה הייתה התבואה מעורבת, חציה תבל וחציה חולין, מכל מקום הוא סובר שיש ברירה. ולכן, לאחר שחלקו, התברר שכל החלק של העובד כוכבים הוא חולין, שפטור ממעשר, וכל החלק של הישראל שהוא תבל, הוא חייב במעשר. אם כן מוכיחה הגמרא ואומרת, עד כאן לא פליגי, אלא דמר סבר יש ברירה, ומר סבר אין ברירה. כל מחלוקתם אינה אלא, שרבן שמעון מגמליאל סובר יש ברירה, והחלוקה מבררת איכן הטבל ואיכן החולין. הטבל ברשות הישראל, החולין ברשות הגוי. ורבי סובר, אין ברירה, וגם אחר החלוקה, הטבל והחולין מעורבים. אבל דקו לאלמה, לדברי הכל, חלקו של העובד כוכבים פטור ממעשר. הנה מוכח שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל, להפקיע מיד מעשר. ראיה לדברי רבי אלעזר. תוכה הגמרא ואומרת, החנמי גם בתוספתא הזו מדובר בקרקע שבסוריה. וכסבר סובר התנא של הברייתא שכיבוש יחיד, כיבוש שנעשה על ידי יחיד ולא על ידי כל ישראל, לא שמי כיבוש, אינו נחשב מהתורה כיבוש המכניס את הארץ הכבושה לקדושת ארץ ישראל. וכיוון שחיוב הקרקע במעשר הוא רק מדרבנן, פוקע החיוב על ידי קניין העובד כוכבים. מביאה עכשיו הגמרא עוד ראיה לדברי רבי אלעזר. אמר רבי חייא בר אבין תשמע בו ושמע ראיה ממשנתנו. נאמר אצלנו במשנה, המוכרת שדה הוא לעובד כוכבים, לוקח, קונה את הפירות מהעובד כוכבים ומביא אותם ביקורים מפני תיקון העולם. משמע, שמפני תיקון העולם אין, כן, חייבו להביא ביקורים. אבל מדאורייתא, הוא לא חייב להביאם. משמע, שקניין העובד כוכבים מפקיע את קדושת הקרקע, הוא כדברי רבי אלעזר, שאם לא כן, הייתה הקרקע נשארת ברשות ישראל עניין קדושתה, וכאילו שרק משכן אותה לגוי, והיה חייב מהתורה להביא ממנה ביקורים. רש"י בדיבור המתחיל מדאורייתא מבאר שמצוות ביקורים לא יוצרת איסור אכילה על הפירות כמו הפרשת תרומות ומעשרות, שרק הרוצה לאכול את הפירות חייב להפרישם. אלא ביקורים זו מצווה מוטלת על בעל הקרקע אף אם אינו רוצה לאכול את הפירות, וממילא, אם אכן השדה הייתה נחשבת ברשות ישראל, כשמחרה, הרי הוא חייב להביא ביקורים אף שאין הפירות ברשותו כלל. ראיה לטובת רבי אלעזר, שיש קניין ביד העובד כוכבים להפקיע את קדושת הקרקע, דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת, אמר רב אשי, באמת החיוב להביא ביקורים הוא מן התורה, והטעם שכתבה המשנה את הלשון מפני תיקון העולם, כיוון ששתי תקנות אהבו, היו בעניין זה של הבאת ביקורים, שתי תקנות מעיקר בתחילה לפני שתקנו בזה דבר מה. אהבו מייטי מדאורייתא, היו מוכרי הקרקעות מביאים ביקורים כחיובה מדאורייתא, וכדעת רבה שקדושת הארץ אינה פוקעת מחמת קניין העובד כוכבים. אבל כיוון דחזו, כיוון שראו חכמים דקמיקרי ומזבני, שקורה שבני אדם מוכרים קרקעות לעובדי כוכבים, ולמה? כיוון דסברי היו אנשים סבורים שכיוון שאף אחר המחירה הקרקעות בקדושתה היו קיימן, עומדות בקדושתן, אז אין איסור למוכרם, ואין עונש על כך, למרות שלפי האמת היה אסור להם למוכרם, כי לומדים את זה מהפסוק לא תכונם, לא תיתן להם חנייה בקרקע, תקינו להו, תקנו חכמים משום סייג וגדר לדבר, דלא לייטו, שלא יביאו ביקורים מקרקעות אלו, כדי שידעו שיש איסור במחירת הקרקע וימנעו מלמוכרה. כיוון דחזו, כיוון שראו חכמים, דמן דלא סגי לי, מי שאין לו ממון מספיק, מזבן מוכרת קרקעותיו לעובדי כוכבים, ומחמת שתקנו שלא יביא ממנה ביקורים, כמשתע כאן, ביד העובדי כוכבים, נשארות הקרקעות בידי העובדי כוכבים הקונים, עד ארתקין אלו דלייטו, חזרו ותקנו להם, שיביאו ביקורים, כעיקר חיובה מדאורייתא, כדי שמתוך כך יתרח המוכר לפדות את הקרקע מידי העובדי כוכבים, ולשון המשנה שחיובו מפני תיקון העולם, היינו שמשום כך ביטלו את התקנה הראשונה, אבל באמת עיקר החיוב הוא מדאורייתא כדברי רבא. ולכן אין ראיה מכאן, לשיטתו של רבי אלעזר, שיש בכוח העובד כוכבים להפקיע את חיוב הביקורים. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את לימוד דף ממבב, הדף השישה והארבעים ממסכת גיטין, הדף הראשון של המחצית השנייה של מסכת גיטין, ביום המיוחד הזה, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע מוצאת אשתו משום שם רע לא יחזירנה? שאלה שנייה, מה נחשב רבים ומניין? שאלה שלישית, באיזה נדר אם מוציא את אשתו לא יחזיר? שאלה רביעית, מה דינה מוציא את אשתו משום נדר שנדר הוא? ומה התחדש בזה? שאלה חמישית, האם רב יהודה חושש לקלקול? והשאלה שישית והאחרונה, שתשובתה נמצאת ברשי ותוספות, מי שנשא אישה ונמצאת שאשתו איילונית, ודאית, האם צריכה גט? עם השאלות הללו לשינוי סיכום החזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. חי בשבט. תפשין עין וב, יום חמישי בשבוע, בו סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה, הדף ממבב ממסכת גיטין, שזהו גם הדף הראשון של המחצית השנייה של המסכת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, יוטט בשבט תפשין עין וב, ונלמד שני דפים, הדפים ממזין וממחת, ממסכת גיטין. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו, יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, ומזל טוב, וכל מי לדמיתיו ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב, ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי, עם הרב בנימין מילצקי.